دافيد كلها امت هتصدق بها شالوم مش الدير التخنيو تاب مي طهران مشاعة اخت اسريه بخمشيم لشتم اسريه بعسريم اللي فيها شاعونها بين لومي على القل كتسار تشعة عصار متريم بتدرش الخمشة عصار 150 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B וגם הוטברד, וגם ניתן גם לעקוב את האתר קול דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com הברו. תוכלו לכתוב עלינו באתר קול דוד איראן @gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstoday הברו קול דוד איראן, זה הכותרת שלנו בטוויטר.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום שלישי 20 בפברואר 2024. מאזינים יקרים, היום כמו בכל יום אני מגישים את החדשות, ובין החדשות בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. מה שהיה בשבעה באוקטובר חשף את הישות הציונית על מערומה מול כל העולם, בעיקר מדינות המערב ובראשן ארצות הברית ובריטניה, שהקימו את הישות המצורעת הזאת וסיפקו לה כל תמיכה ועזרה כדי להמשיך להתקיים על יסודות מעורערים לא מבוססים מבחינה כלכלית, חברתית ועוד. מה שהיה בשבעה באוקטובר היכה בתדהמה את הקברניטים הישראלים ותומכיהם במערב. אז הם איבדו השתנות ובתוך כך התנהגו בצורה שאפילו הנאצים לא עשו. זה כמובן הביא לחשיפת השקר וחזב ביחס לטענות של ישראל. ישראל טענה כי היא היחידה המתורבתת והדמוקרטית, והצבא הישראלי הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם. הראיות רבות כאשר מעשי הטבח האכזריים ביותר נעשו על ידי הישראלים מלפני הקמת הישות המלאכותית שלהם, אך ההשפעה של הלופי הציוני על כלי התקשורת במערב מנעו מהמוני העולם לדעת על הפשעים הנתעבים של ישראל, עד שבא יום השבעה באוקטובר שהיה אמור להתרחש בכל רגע לאור ההיסטוריה הישראלית המרושעת. אבל בישות הכיבוש הרברבנית לא היו חושבים על זה. אז הם הוקו בתדהמה ולא האמינו למה שראו בעיניהם. מאזינים יקרים, הצבא הישראלי הפעיל בחשאי ערוץ תעמולה מוסווה שתכליתו לקבע ולשנות את עמדות הציבור בנושאים שונים. המלחמה הפסיכולוגית הזו כללה פרסום תיעודים מעזה והסתה של היהודים כלפי הערבים התושבים המקוריים של ארץ פלסטין. מתברר כי הערוץ החל לפעול עם פרוץ המלחמה והעלה מדי יום תכנים קשים לצפייה. בין השאר הוצגו גופות של טענת הישראלים שייכים לאנשי חמאס, עליהם נכתב לנפץ למחבלים את הפנטזיה. בעקבות זאת בכירים בצבא הישראלי חזרו בהם מההכחשה הראשונית וטענו כי הערוץ הופעל על ידי מפקדים וחיילים במחלקת ההשפעה וכי הסיבה להכחשה הרשמית נבעה מכך שמפקדים וחיילים במחלקה שיקרו ולא אמרו את האמת כשנשאלו על כך על ידי קצינים בכירים בצבא. לצד סרטונים של גופות פלסטינים בעזה נכתב שורפים את אמא שלהם. איזה סרטון השגנו אתם לא מבינים. שומעים את הקרנץ' בעצמות שלהם, מיד מעלים אותו, תתכוננו. לצד תמונות של שבויים וגופות בתוך הרצועה נכתב מדבירים את הג'וקים, מדבירים את אכברושי החמאס. שתפו את היופי הזה. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות ועיקרן תחילה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן נפגש היום בקולומבו עם בירת סרילנקה עם עמיתו עלי סברי. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הזהיר במכתב ששלח למזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש מרצח העם נגד תושבי רפיח על ידי הישות הציונית. דובר משרד החוץ נאסר קנעני אמר במסיבת עיתונאים השבועית שלו אתמול כי ארצות הברית הראתה שהיא שותפה מרכזית בפשעים של הישות הציונית. דובר משרד ההגנה אלוף ריזה טלייניק התייחס לטענות בנוגע לנשק התימני ואמר כי מדינות במערב מעלות סוגיות בנוגע לנשק התימני כדי להמעיט מההישגים של תימן במניעת הגעת שירותי האספקה לישות הישראלית. מנכ"ל הלשכה ליחסים כלכליים בתאגיד ההשקעות והסיוע הכלכלי והטכני באיראן מוסטפה פאק בתין אומר כי הפגישה השמינית של קבוצת העבודה להשקעות בארגון לשיתוף פעולה של שנגחאי תתקיים בטהרן. וחבר הפרלמנט הלבנוני מטעם החיזבאללה חסן פדרולה אומר כי ישראל מנסה להפעיל לחץ כדי להרגיע את המתנחלים שבצפון. החדשות במלואן מקול דוד. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן נפגש היום בקולומבו בירת סרילנקה עמיתו עלי סברי ודן איתו בנושאים המעניינים את שתי המדינות. בתום הפגישה בין שני שרי החוץ נערכה פגישה בהשתתפות חברי המשלחות של שתי המדינות כאשר התנהלו הדיונים על הגברת היחסים בתחומים השונים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן יצא אתמול לסרילנקה לביקור על פי הזמנה רשמית מאת שר החוץ עלי סברי לסרילנקה ולאור היחסים הידידותיים בין שתי המדינות, שר החוץ חוסיין אמין עבדאללהיאן יקיים שיחות עם הגורמים שם על הדרכים להרחבת והגברת היחסים ושיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחומים הפוליטיים, הכלכליים, המדעיים, הטכניים והטכנולוגיים. שר החוץ חוסיין אמין עבדאללהיאן הזהיר במכתב ששלח למזכ"ל האום אנטוניו גוטרש מרצח העם נגד תושבי רפיח על ידי הישות הציונית, כאשר הדגיש כי כל מתקפה צבאית על רפיח תוסיף ללא ספק ברק נוסף ברצח העם הפלסטיני. אמיר עבדאללהיאן קרא לאום בתקופה רגישה זו למלא את חובותיו ולפעול למניעת הפשעים ומעשי הזוועה הנוספים נגד הפלסטינים שימצאו מקלט ברפיח. אמיר עבדאללהיאן אמר עוד כי בנוסף למכתבים הקודמים בעניין רסח העם שמבצעת אישות הכיבוש הישראלית ברצועת עזה, צריך להדגיש שוב את האחריות של הארגון הבינלאומי בכל הקשור להתערבות מהירה נחרצת לעצירת מכונת הרצח נגד העם הפלסטיני. אמיר עבדאללהיאן המשיך כי האישות הכובשת שמונעת מתושבי עזה מזון, מים, סיוע הומניטרי ומוצרים חיוניים, הופכת את רצועת עזה לאזור חסר סיכוי לחיים, על מנת לאלץ את הפלסטינים לעזוב את עזה, וברור שזה מעיד על רצח עם. שר החוץ הדגיש את הצורך שהקהילה הבינלאומית לא תאפשר את רצח העם הפלסטיני, כי כל בלישה לרפיח תציג ללא ספק שלב נוסף ברצח העם הפלסטיני על ידי ישראל. דובר משרד החוץ נאסר קנאני אמר במסיבת עיתונאים השבועית שלו אתמול כי ארצות הברית הראתה שהיא שותפה מרכזית בפשעים של הישות הציונית, וללא התמיכה האמריקנית ישות זו לא הייתה מצליחה להסתדר ולהמשיך במלחמה. קנאני אמר כי שגרירויות איראן בחול ארגנו השנה חגיגות לציון ניצחון המהפכה האסלאמית, בהן השתתפו גורמים פוליטיים, חברי פרלמנט, נציגי כל כלי התקשורת והמונים רבים. הוא הוסיף כי נשיאים, שרי חוץ ובכירים במדינות השונות שהלכו בהזדמנות זו מברקי ברכה למנהיג המהפכה ולנשיא. נאסר קנעני ציין להנחיות של מנהיג המהפכה האסלאמית לממשלה להרחיב את היחסים עם המדינות השכנות ומדינות אסיה ולכונן יחסים מאוזנים עם מדינות העולם, מה מצא לו ביטוי בביטוח היחסים עם בריקס ומדינות האיחוד האירו-אסייתי. ביחס למה שקורה בעזה, אמר דובר משרד החוץ כי זה מעיד על רצח עם ומהווה איום על השלום והביטחון הבינלאומיים. לכן הקהילה הבינלאומית והארגונים הבינלאומיים חייבים לפעול לעצירת הפעולות הללו, תוך הדגשה כי הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי מסוגל להיות אפקטיבי יותר. על בסיס זה שר החוץ שוחח עם מזכ"ל הארגון וביקש לכנס את הארגון לפגישה בטהרן. דובר משרד החוץ אמר עוד כי ביום ה-136 למלחמה האכזרית של הישות הציונית והתמיכה שנהנית מתמיכה אמריקנית נגד העם הפלסטיני, נחשף המסווה מעל המתיימרים בדיבורים על זכויות האדם ונחשפה האכזריות המאפיינת את הישות הציונית. באשר ליחסי איראן-עיראק אמר כי הם במיטבם ויש שיתוף פעולה רחב בתחומים שונים. בתגובה להצהרות של מזכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית גרוסי בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית, אמר דובר משרד החוץ נאסר קנעני כי 15 דוחות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית קבעו כי פעילות הגרעין האיראנית שליבה ומתקיימת במסגרת הסכם הערבויות. קנעני קבע כי איראן תמשיך את תוכנית הגרעין שלה במסגרת הזכויות והחובות האלה. דובר משרד ההגנה אלוף ריזה טלאיניק התייחס לטענות בנוגע לנשק התימני ואמר כי מדינות מערביות מעלות סוגיות בנוגע לנשק התימני כדי להמעיט מההישגים של תימן במניעת הגעת שירות האספקה לישות הציונית. במסיבת עיתונאים היום התייחס דובר משרד ההגנה לשיתוף הפעולה הצבאי בין איראן לרוסיה והטענות במערב כי שיתוף הפעולה הזה קשור למלחמה באוקראינה. כאשר דובר משרד ההגנה קבע כי הטענות שהועלו בעניין זה אינן מבוססות לחלוטין ושיתוף הפעולה בין איראן ורוסיה אינו קשור למלחמה באוקראינה. שיתוף הפעולה הזה מתקיים בהתאם להסכמים הקודמים במטרה לחזק את הביטחון באזור ואנו מוכנים לסייע לסיום המלחמה הן בבלקן והן באזורים אחרים. דובר משרד ההגנה הדגיש כי מטרת התרגילים הימיים המשותפים בין איראן, רוסיה וסין היא לחזק את השלום והידידות באזור ובעולם ואינם מאיימים על מדינות אחרות. מזכ"ל הלשכה ליחסים כלכליים בתאגיד ההשקעות והסיוע הכלכלי והטכני באיראן, מוסטפה בק בתין, אמר כי הפגישה השמינית של קבוצת העבודה להשקעות בארגון לשיתוף פעולה של שנגחאי תתקיים בטהרן. הוא הוסיף כי הרפובליקה האסלאמית באיראן הצטרפה לארגון לשיתוף פעולה של שנגחאי במעמד משקיף בשנת 2005 ושנה לאחר מכן הגישה בקשה לקבל מעמד של מדינה קבועה. אז התקבלה כחברה מלאה בפסגת הארגון שהתקיימה בקיץ האחרון. עוד אמר כי הפגישה השמינית של קבוצת העבודה להשקעות במדינות הארגון שנגחאי אמורה להתקיים בתקופה בין 20-22 בפברואר בטהרן בהשתתפות 9 המדינות החברות, כלומר רוסיה, סין, הודו, פקיסטן, קירגיסטן, קזחסטן, טאג'יקיסטן, אוזבקיסטן והרפובליקה האסלאמית באיראן. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם תנועת ההתקוממות האסלאמית הלבנונית חזבאללה, חסן פדאללה, אמר לרשת אל-ג'זירה הקטרית כי ישראל מנסה להפעיל לחץ צבאי כדי להרגיע את המתנחלים שבצפון. מהיום הראשון פורסמו איומים להשמיד את לבנון, אמר פדאללה. ישראל אינה במעמד להציב תנאים. פדאללה הזהיר את ישראל ואמר כי כל נקודה בה נמצאת היא בטווח טילי החיזבאללה. ההתקוממות הכינה את כל התרחישים ומוכנה לכל האפשריות הגרועות ביותר. עוד אמר חזיתות לבנון, עיראק, סוריה והים האדום תומכות בעזה. המטרה היא עצירת התוקפנות נגד הרצועה. זו החלטה שהיא נמצאת בידי וושינגטון. ואנחנו רואים בממשל האמריקני שותף לכל מעשי הטבח בעזה. כי הוא מסוגל רקע זה לעצור את הפשעים האלה לפי דבריו של חבר הפרלמנט הלבנוני חסן פדאללה. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום שלישי. מי הוא ראש הממשלה האמיתי של ישראל? נתניהו או בן גביר? בישראל אושרה אתמול הצעה שמציגה את הזהות של ראש הממשלה האמיתי בישראל. מי שאפילו נתניהו נכנע ומרכין ראש מולו. זהו הקיצוני איתמר בן גביר. הוא הורה לנתניהו לגרום לאשר את ההצעה להגבלת עליית המוסלמים למסגד אל-אקצא במהלך חודש המקודש רמדאן. בכך הוא מציב במו ידיו את המתיחות הבאה מול ישראל. בכל ארבעת החודשים ושתים עשר הימים שחולפים מהמלחמה בעזה, נשאר הציבור הפלסטיני בגדה המערבית ובתוך הקו הירוק רחוק יחסית מהמלחמה, והם לא התערבו רצינית. אך הקיצוני איתמר בן גביר מתכוון כנראה לערב גם אותם במלחמה ולהביא לישראל מתקפה חסרת תקדים ואולי להוביל לסופה של ישראל. בחמאס כינו את המבצע שלהם ב-7 באוקטובר מהרגע הראשון מבול אל-אקצא, ועם ההצעה של בן גביר באה הוכחה שזה יהיה מבול אל-אקצא. לבן גביר וחברו סמוטריץ' יש רקורד בהסתה מול הפלסטינים, כולל עידוד אלימות בערים המעורבות והגדה המערבית. המטרה שלהם הייתה למשוך תמיכה במפלגה שלהם, אך נתניהו, על פי הטענות, ריסן אותם, אך הפעם לא הצליח. הוא נכנע וחתם את ההכרה בכך שראש הממשלה האמיתי של ישראל הוא איתמר בן גביר. והוא, נתניהו, מוכרח לציית לבן גביר. אפילו אם ההצעה נתקלה בהתנגדות גורמים ביטחוניים שעסוקים בעומק המלחמה ברצועת עזה, ולא יכולים לממש את המטרה שקבעו מול חמאס. לדברי מומחים פוליטיים בישראל, אין הסבר אחר להסכמה של נתניהו למתווה חוץ מפחד. נתניהו מפחד מבן גביר ומהנטישה של המצביעים לטובת המפלגה הקיצונית של בן גביר, כפי שמשתקפת בסקרים. לכן נתניהו מנסה להוכיח שהוא לא פחות ימני מבן גביר. מבחינת מומחי ביטחון, להצעה אין שום קשר לביטחון וגם אין לה היגיון. כל גורמי הביטחון שמכירים את רגישות מסגד אל-אקצא ממליצים לא להגביל את כניסת הפלסטינים המוסלמים למסגד. בעבר היו כבר הגבלות על גיל המתפללים במסגד אל-אקצא. אולם ההחלטה בחודש רמדאן תחזור על ישראל כבומרנג. על נתניהו לזכור את האירועים בקיץ 2017 סביב הצבת גלאי מתכות בכניסה למסגד אל-אקצא, שהובילה לגל של מבצעים פלסטינים ומעשי אלימות. והתברר שלא נעשתה על דעת גורמי ביטחון בישראל. בסופו של דבר, הגלאים הוסרו לאחר לחץ בינלאומי כבד ומחיר דמים קשה. גם הפעם, לדברי מומחים ישראלים, נעשה הדבר בניגוד לעמדת השבק הישראלי. התאספות המתפללים הפלסטינים בדלתות מסגד אל-אקצא תוביל לעימותים קשים, בתקופה שכל מערכת הביטחון של ישראל עסוקה בעזה וגם בצפון. אולי רק היה חסר עימות במסגד אל-אקצא שיוביל להפלת נתניהו, ואולי כל היכולת השלטונית והצבאית של ישראל במרכאות. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, מאזינים גם בחדשות של היום בתחקיר של האתון הצרפתי ליברסיון. נכתב כי תנועת התקומות האסלאמית הלבנונית חזבאללה חפרה לאורך יותר מ-30 שנה מאות קילומטרים של מנהרות חצובות באבן, חלקן בעומק של 40 עד 80 מטרים בעזרת טכנולוגיה צפון קוריאנית. דובר ממשלת גרמניה אמר כי ברלין מודאגת מאוד ממתקפה ישראלית אפשרית ברפיח שבדרום רצועת עזה. במסיבת עיתונאים בברלין אמר הדובר כי קשה להעריך במדויק את המצב המטרי שם, אבל אני חושב שכולם מכירים בכך שהוא קטסטרופלי. שר החוץ של אירלנד מיכאיל מרטין אמר כי העולם מזועזע מרמת חוסר האנושות של הצבא הישראלי ברצועת עזה, שם אנשים חווים גיהנום עלי אדמות. שר החוץ של אירלנד אמר כי הוא מקווה שתהיה תמימות דעים באיחוד האירופי בסוגיית הטלת סנקציות על המתנחלים הישראלים. מאזינים יקרים, עד כאן תם השידורים ליום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד. Thank you.